ספרה לי את כל הגדולות. על אומנות הסיפור במקרא, חלק ב'.
דברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקט על התנ"ך והמזרח הקדום. א' בשבט, שנת 2561, לכיבוש שושן על ידי כורש. שם הפרק, ספרנה לי את כל הגדולות, על אומנות הסיפור במקרא. חלק ב', אני דוקטור אילן אבקסיס. גם הפרק הזה זמין במלואו למנויים היקרים. בפרק שעבר, דנו במאפייני הסיפור המקראי. בפרק זה, נצלול פנימה ונדון במה שמכונה אבני היסוד של הסיפור המקראי. באומרי אבני יסוד, כוונתי היא לאמצעים האומנותיים השונים המרכיבים את הסיפור. אבני היסוד כוללות מספר רכיבים. הוראת המילה, אירוניה, מתונומיה, מטאפורה, דימוי, חזרה על צלילים, אנפורה, אפיפורה, הכפלת מילה, מילה מנחה, מדרש שם, רמז מטרים ורצף שמות או פעלים. וכן נעסוק במצג. על חשש נדון בכל אבן יסוד וניתן דוגמאות לכל אחת מאבני יסוד אלו. כל אחת מאבני היסוד הללו, תורמת להבנת מלוא המסר, המשמעות וגם היופי של הסיפור המקראי. חשוב להדגיש כי בסיפורים השונים לא נמצא בדרך כלל את כל אבני היסוד הללו. אבני היסוד הן למעשה הפיגומים שעליהם נבנה הסיפור המקראי. הבטחתי הסבר ודוגמאות, אז הנה. אבן היסוד הראשונה היא הוראת המילה. הוראת המילה היא האבן הבסיסית ביותר. זה נכון לכל שפה ולכל סיפור שהוא. חשוב לזכור שהעברית המודרנית והעברית המקראית חולקות אוצר מילים רחב. העברית התפתחה במהלך השנים והשתנתה, וחלק מהמילים נטען במשמעות אחרת במהלך הדורות. כך למשל, בסיפור בריחת הגר נכתב, ציטוט, ויומר למלאך אדוני, הנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. סוף ציטוט. המילה פרא בתנ"ך משמעה סוג של חמור בר, אוהב חופש, שאינו ניתן לביות. פרא אדם, אדם אוהב חופש כמו הפרא. בעברית בת ימינו, פרא אדם הוא אדם פראי וחסר תרבות. בחלום יעקב סופר, ציטוט, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. סוף ציטוט. המילה סולם, שהיא מילה יחידאית אגב, כלומר מילה המופיעה רק פעם אחת בתנ"ך, מקורה באקדית. משמעותה הוא גרם מדרגות. כבר בלשון חז"ל, המילה הפכה למכשיר בעל שלבים שבו מטפסים לגובה. בסיפור מות שמשון נכתב, ציטוט, וילפות שמשון את שני עמודי התווך, אשר הבית נכון עליהם, ויסמך עליהם, אחד בימינו ואחד בשמאלו. סוף ציטוט. השורש לפת, גם הוא שורש יחידאי, גם כן מאקדית. משמעות הפועל היא נגיעה קלה ועדינה. בלשון ימינו, לפיתה משמעה אחיזה חזקה בכוח רב. בסיפור מות אבשלום, סופר על דוד, לאחר שהוא קיבל את הידיעה על מות אבשלום. ציטוט, וירגז המלך, ויעל על עליית השער, ויבך, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום, בני בני. סוף ציטוט. רגז, בלשון המקרא, משמעו, נתקף ברעד או בסערת רגשות. בלשון ימינו, רגז מציין עצבים וקריזה, התקף זעם. בסיפור המתקת המים על ידי אלישע, נכתב, ציטוט, ויאמרו אנשי העיר, יריחו הכוונה, אל אלישע, הננה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים והארץ משקלת. ויומר, זה אלישע, קחו לי צלוחית חדשה, ושימו שם מלח, ויקחו אליו, ויצא אל מוצא המים, וישלח שם מלח. סוף ציטוט. בלשון המקרא, צלוחית משמעה קד קטן, כמו ההוא בחנוכה. בלשון ימינו, צלוחית משמעה צלחת קטנה, לקינוחים וכדומה. אבן יסוד שנייה היא האירוניה. אירוניה היא מצב בו קיים ניגוד בין המשמעות המקורית של המילה לבין משמעותה המושאלת. בסיפור העלאת ארון הברית לירושלים, סופר, ציטוט, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותומר, מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כי יגלות נגלות אחד הריקים. סוף ציטוט. הפער בין נכבד שמובנו איש מכובד לבין נכבד, במרכאות, בדברי מיכל, יוצר את הלעג לדוד. בסיפור התחרות בקרמל בין אליהו לבין נביאי הבעל סופר, ציטוט, ויהי בצהריים ויהתל בהם אליהו ויומר, קראו בקול גדול כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו, וכי דרך לו, אולי ישן הוא ויקץ. סוף ציטוט. אליהו העמיד פנים כאילו הצעותיו יכולות לסייע. הוא הציע להם לצעוק אל הבעל, שהוא אלוהים במרכאות לפי אליהו. הרעיון שאלוהים עושה צרכים, כי דרך לו, או שהוא ישן וצריך השכמה, היא האירוניה בדברי אליהו. בסיפור מות אחאב, סופר על כינוס נביאים, שכולם התגלו כאומרי הן ומלחכי פנחה, ותמכו בהחלטת אחאב לצאת למלחמה. רק מיכאי הוא בן נמלה, איים לסדוק את הקונסנזוס. ציטוט, ויבוא אל המלך, ויאמר המלך אליו, מיכאי הוא, הנלך אל רמות גלעד למלחמה, אם נחדל. ויאמר אליו, עלה והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם אדוני. סוף ציטוט. מיכאי הוא, אמנם ניבא כמו כל הנביאים, אבל האירוניה מיד מובנת לאור תגובת אחאב. אבן יסוד שלישית היא מטונומיה. מטונומיה היא שימוש במילה בהוראה מושאלת, אך במובן קרוב למובן המקורי. כך נכתב בסיפור המבול. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. בפעם הראשונה, ארץ משמעה אדמה, ובפעם השנייה, ארץ משמעה יושבי הארץ, שהם מלאים חמס ורשע. בבקשת משה מפרעו לצאת ולזבוח לאדוני נכתב, ונזבחה לאדוני אלוהינו, פן יפגענו בדבר או וחרב. החשש הוא מפגיעה על ידי דבר או מלחמה. החרב, שם עצם מוחשי, מייצגת את המלחמה שהיא שם עצם מופשט. בסיפור גן עדן נכתב, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תוכלי נא. כל ימי חייך. האדמה נזכרת בפעם הראשונה במשמעותה המקורית, קרקע, ובפעם השנייה האדמה נזכרת בכינוי החבור נא. תוכלי נא, תוכל אותה. במקרה השני, המשמעות היא שהאדם יאכל את פרי האדמה, ולא את רגבי האדמה. בסיפור קניית הבכורה נכתב, ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו. ציד, במקרה זה, אינו הפעולה, אלא החיה שניצודה. האבן הרביעית היא המטאפורה. מטאפורה, או השאלה, היא שימוש במילה בהוראה מושאלת. בין ההוראות יש דמיון, אך אין נגיעה ישירה. ההוראה המקורית וההוראה המושאלת שייכות לעולמות שונים. המטאפורה מייחסת תכונות משדה אחד לשדה אחר, או מגלה קווי דמיון בין השדות השונים. כך למשל, בסיפור מגדל בבל, כתוב, נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. למגדל אין ראש. התחום האנושי השאיל במרכאות את הראש למגדל. כך בסיפור קורח. ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם. לאדמה אין פה כמובן, אך שוב הגוף האנושי השאיל שוב במרכאות את דימוי הפה לאדמה. ודוגמה נוספת מסיפור בריחת דוד מפני שאול. ככתוב, אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת? אחרי פרעוש אחד? דוד שאל דוגמה מתחום החי והשתמש בה לתיאור עצמי. המטאפורה מזכירה את הדימוי, שהוא האבן החמישית. הדימוי שונה מהמטאפורה כי אין הבדל בין משמעויות המילה, מילולית ומושאלת. הפרק המלא זמין למנויים כאמור. אני מציע לכם לעשות מנוי במחיר משתלם במיוחד וליהנות מכל התכנים באתר. תודה רבה. זהו, עד כאן. ספרנה לי את כל הגדולות על אומנות הסיפור במקרא, חלק ב'. בפרק הבא נדון כאמור במספר, בעלילה ובמשמעותה. יהיה מעניין. תודה לכם שהזנתם, ותודה שעשיתם מנוי. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה ואלי לבנה, שחצבו מהסלע את אבני היסוד. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנו כמוכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות כתורה שתעלוזנה בנות סמר. הדואל הוא אילן כרוכית אילן abc.co.il, וגם תופס צור קשר ממתין לכם באתר. וגם רשימת התפוצה לדיבורים השווים שלי. כדאי להצטרף. וגם ערוץ היוטיוב מחכה, כי הוא שם. בנוסף, יש רשימת התפוצה לפרקים בוואטסאפ. המעוניינים להצטרף מוזמנים לשלוח אליי מסרון. וישנו גם ערוץ טלגרם חדש חדיש ומחודש. אם אתם אוהבים את ההסקט וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שהיא הדבר הטוב ביותר, על התוכן והערך המוסף שאני מציע, הרי עשיית מנוי היא התמיכה הטובה מכל. התכנים פוצלו כאמור, ועתה ניתן לרכוש מנוי רק לאחת התוכניות, דברי הימים ודבר היום, או איזה קטע תנ"ך עם נטע. מנוי חודשי לדברי הימים עולה 59 שקלים, מנוי חצי שנתי 294 שקלים, 49 כפול 6, ומנוי שנתי בעלות של 468 שקלים, 39 כפול 12. מנוי חודשי לאיזה קטע תנ"ך עם נטע עולה 39 שקלים, מנוי חצי שנתי 175 שקלים, 29 כפול 6, ומנוי שנתי 228 שקלים בלבד, 19 כפול 12, והילד או הילדה שלכם מאושרים. וכמובן, המנוי המשולב לשתי התוכניות גם יחד. מנוי חודשי בעלות של 89 שקלים, חצי שנתי 414 שקלים, 69 כפול 6, ומנוי שנתי, הטוב והמשתלם מכל, 588 שקלים, 49 כפול 12. ניתן גם לרכוש מספריי שיצאו בהדפסה מחודשת. הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. בנוסף, באתר השני שלי, bibletour.co.il, יש מידע רב על הסיורים השונים אותם אני מציע ליחידים, קבוצות, מוסדות, וכן סיורים המכונים סיור חופשי, free tour. כלומר, יש סיור, ומי שנרשם מגיע. תשמחו ודאי לשמוע שלמנויים העיקרים יש הנחה משמעותית בסיורים. כמה סיורים בשנה, וכבר כיסיתם את עלות המנוי. עסקה שווה במיוחד, גם תוכן איכותי ובלעדי, פה באתר, וגם טיולים מרתקים. אני מזכיר את אחינו הצעיר, הפודקאסט, ההסקט, של התנך, של חברתי דוקטור ליאור הרביד, לאחרונה בגפה, למרבה הצער, אבל יש שמועה ששרון אלכסנדר, האיש והאגדה, יחזור. ואם כך זה יקרה, הרי ישו לא קם לתחייה כמו ששרון יחזור להסקט של ליאורה. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באדר, ויהיה חלק ג' של פרק זה. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו בשבט, שם הפרק כארז בלבנון יסגה, על הארז במקרא. להתראות!